פרשת השבוע, פרשת וישלח, שנת תש"פ, פותחת התורה, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי, ואיכר עדת. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. רש"י הקדוש מעתיק כאן את דברי חז"ל, אומר רש"י, אם לבן גרתי לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני הבר גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי. אותו דבר אומר רש"י בהמשך על ויהי לי שור וחמור, אבא אמר לי מיטה לשמיים ומשמני הארץ, בשור וחמור איננה לא מן השמיים ולא מן הארץ. אנחנו רוצים לעסוק היום בעזרת השם בסייעתא דשמיא בכמה צרות שפקדו את יעקב אבינו, ובראשם הצרה על פטירתה של רחל אמנו. לאחר שיעקב אבינו נאבק עם המלאך, שרו של עשיו כידוע לכולם, על פי שיטה אחת, על פי השיטה השנייה זה היה מיכאל, והוא חוזר הביתה ברוך השם אחרי שהוא נפרד מעשיו, אומרת התורה, ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. קום עלה בית אל, אומר רש"י, לפי שאחרת בדרך, אחרת את הנדר שלך, הבטחת לקדוש ברוך הוא בכל אשר תיתן לי אם שבתי בשלום אל בית אבי, בכל אשר תיתן לי יעשר עשרנו לך, ולא עשית את זה, איחרת את הנדר, נענשת ובז לך זאת מביתך, לכן חטפו לך את הבת. צריך לדעת מה הקשר בין זה שהוא לא קיים את הנדר שחטפו לו את הבת, צריך להבין מה מונח כאן, אבל זה מה שכתוב כאן, איחרת את הנדר, לקחו לך את הבת. אם אתה לא רוצה שיבואו עליך צרות נוספות, הדרך היחידה מה צריכה להיות, תעלה לירושלים למקום שהבטחת ששם תביא את הקורבן ותביא את הקורבן, זה מה שנאמר כאן. אז מה הדגש הזה בבורכך מפני עשיו אחיך? אומר הפרשה סדרוכים, יעקב אבינו לא חשב שהוא איחר את הנדר, מבחינת יעקב אבינו עדיין לא הגיע הזמן של הקיום של הנדר. למה? כיוון שיעקב אבינו אמר, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד לבוש ושבתי בשלום אל בית אבי. ממתי אני חייב להביא את הנדר? ממתי שאני חוזר בשלום אל בית אבי? מתי אני חוזר בשלום אל בית אבי? אם אני חוזר מחרן והגעתי בחזרה לחברון או לבאר שבע ששם מגורי אבי, שם אני מתחייב בהקבת הנדרים. עד שלא הגעתי בשלום בחזרה אני לא חייב. אומר הפרשה סדרוכים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא צודק, קום עלה בית אל ועשה שם מזבח. למה? כי אתה לא הבטחת לי ושבתי בשלום אל בית אבי, כי באמת התכוונת לבית אבי. למה אמרת לי ושבתי בשלום? כי אתה רצית לחזור בשלום מאיפה? רצית לחזור בשלום מעשיו הרשע. אז אומר הקדוש ברוך הוא, לקהל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. אתה כבר גמרת עם עשיו, נפרדת מעשיו. אם נפרדת מעשיו, אתה חייב להביא כבר את הקורבנות. זה מה שהדגש אומר לו, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם, בבית אל תעשה מזבח לקהל הנראה אליך. למה? בבורכך מפני עשיו אחיך. מה שאמרתי, ושבת בשלום אל בית אבי, שבתי בשלום אל בית אבי, לא התכוונת באמת שתחזור לבאר שבע או תחזור לחברון. למה התכוונת? התכוונת שתחזור מידיים של עשיו בשלום. חזרת מהבית של עשיו בשלום, אתה חייב להביא קורבן. עד כאן הספר פרשת סדרוכים, נמצא בדרך האתרים בדרוש השלישי. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת הלאה לדבר על עניין נוסף. שאלתי את עצמי שאלה, ואני חושב אולי שיש לי תשובה. במקום שנקרא סוכות, ישב יעקב אבינו שנה וחצי. שנה וחצי הוא ישב שם. הקדוש ברוך הוא לא הניש אותו על שום דבר. לכאורה זה גם כן כבר איחור הנדר. הוא כבר נפגש עם עשיו, הוא כבר נפרד ממנו. מה הוא אומר לו? בבורכך מפני עשיו אחיך? די, כבר נפרדת מעשיו אחיך. למה בסוכות שנה וחצי הוא יושב, לא קורה לו כלום? הוא מגיע לשכם, ויחן את בני העיר, הוא מגיע לשם, מיד מגיע לו עונש. למה? מה קרה? בשכם הוא ישב ימים ספורים, הוא לא ישב שם הרבה זמן. שנה וחצי הוא ישב בסוכות, אחרי זה מחצית השנה הוא ישב בבית אל, בשכם הוא ישב ימים ספורים, הוא לא עשה שם הרבה זמן, אז מה עונש בא לו דווקא בשכם שלקחו לו את הבת שלו? חשבתי לומר תשובה, ואולי זה גם נכון, בגלל שכל זמן שלא כתוב ויבוא יעקב שלם, הוא עדיין היה צולע על ירחו. אם הוא צולע על ירחו, זה עדיין לא שבתי בשלום, הוא עדיין לא שלם. אם כתוב ויבוא יעקב שלם שכם, כשהוא הגיע לשכם הוא כבר היה שלם. חוץ מזה, אז יכול להיות שהשנה וחצי היה שיקום, הוא היה בשיקום על המכה הזאת שהוא חטף. והיות והוא היה בשיקום, אז לא טובים אותו. אבל היות וכאן הוא כבר הגיע לשכם, כבר אתה לא צריך שיקום. אז מה התביעה כאן? כאן התביעה באה לו, כי תראה מה עשית בסוכות. בסוכות בנית לעצמך סוכה, דירת הרי, ולבית כנסת בנית קבע. לא קנית שם שטח. למה לא קנית שטח בסוכות? מה התשובה? כי לא חשבת להשתקע שם. הלכת הלאה. אבל באותו רגע שנכנסת לשכם, מה עשית בשכם? ברגע שבאת לשכם, קנית את החלקת האדמה במאקסיטה. למה קנית את חלקת האדמה? למה? תיכנת, אז עכשיו לבית אל, התרפאת כבר מהחולי, תעלה לבית אל. כאן הוא נטבע, לרכישה של המקום הזה הוא נטבע. אמרתי לעצמי, למה הוא נטבע? יש דבר כזה שמצאנו את זה גם אצל משה רבנו. מי שזוכר, בתחילת פרשת שמות, משה רבנו והיא בדרך, בא מלאך, ויבקש שם איתו, על מה הוא בא להרוג אותו, מה הוא עשה, מה אומרים חז"ל, לפי שהתעכב במלון תחילה, משה רבינו לא ידע למול, ואז הוא לא יכול לצאת לדרך, הוא יחכה, הקדוש ברוך הוא אמר לכת לגאול את ישראל ממצרים, אז מה עושים? הוא יצא לדרך, הגיע למלון, בא מלאך ויבקש שם איתו, בא מלאך בצורת נחש, הוא אומר רש"י, ורצה לאכול אותו, והראה לו שזה התביעה. נו, נשאלת השאלה, למה? התשובה פשוטה מאוד, אומרים חז"ל, לפי שעסק במלון תחילה, באת, מה אתה מתעסק בענייני מלון? כמובן שהתביעה היא על פי הדרגה של משה רבינו, זה לא תבועה עבורנו, זה ברמה של משה רבינו, זאת התביעה. אז התביעה הייתה כיוון שהוא התעסק במלון תחילה, אולי ואולי על הדרך הזאת אפשר לומר גם על יעקב אבינו, באת כבר לארץ ישראל, נכנסת לשכם, מה אתה קונה חלקת אדמה? משד אחרי זה תלך תעלה לבית אל, אז על השנה וחצי שהוא היה בסוכות, שם הוא היה תחת מה שנקרא אישור מחלה, עדיין לא נרפא מחוליו, אז לא טובים אותו. אבל ברגע שהוא בא לשכם וקנה חלקת אדמה, שם הוא נטבע, אולי ואולי. למה אני אומר אולי ואולי? כי הרמב"ן אומר לא ככה. הרמב"ן אומר שטוב שהוא קנה את המקום הזה, למה? כי הוא רצה להראות שתחילת ביאתו בארץ תהיה בתוך שלו, ולכן חנה בשדה וקנה המקום. וזה להחזיק בארץ, והמעשה הזה היה רמז, כי המקום ההוא יחבש לפניו תחילה, תרם הורישו יושבי הארץ מפני זרו. אומר הרמב"ן, טוב שהוא קנה את המקום, רצה להראות, אני בעל הבית, אני קונה כאן במקום הזה, אני יש לי רשות בארץ הזאת, אז אדרב, הרמב"ן אומר שאין כאן תביעה על שכם, כי הוא תחורה טוב עשה. אבל אם אתה רואה שבשכם קרה לו האיחור של הנדר, וכאן טבעו ממנו ולקחו ממנו את דינה, אז יכול להיות שכאן התביעה הגדולה שהייתה לו על זה שהוא התעכב בעניין של השדה תחילה. נלך הלאה בעזרת השם, והגענו אל היעד. ותמה דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוץ. יעקב אבינו עוזב את שכם, ומגיע לבית אל, ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו, ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוקים בבורחו מפני אחיו. כמה זמן הוא היה בבית אל? חצי שנה. אומרים חז"ל במדרש, הוא ישב בבית אל, הביא את הקורבנות, הפריש את המעשרות, הכל עבר בשלום. ותמה דבורה מנקת רבקה. מה פתאום עכשיו הגיעה דבורה מנקת רבקה? אומר רש"י במקום, לפי שאמרה רבקה ליעקב, ושלחתי ולקחתיך משם, שלחה את דבורה אצלו לפדן ארם, לצאת משם, ומתה בדרך. כך אומר רש"י, דבורה הייתה מנקת שלה, של רבקה, בת כמה היא הייתה, לפי החשבון, משהו, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק עד מתי ינקה רבקה, אבל בכל אופן, בת כמה הייתה מנקת של רבקה שהעניקה אותה, הייתה בסביבות 140 שנה, 150 שנה, כאשר היא הסתלקה מן העולם, ושלחה אותה, למה היא שלחה את האישה המבוגרת הזאת דווקא? אין לי הסבר. למה היא לא מצאה מישהו יותר צעיר לשלוח דווקא את הדבורה המינקת שלה? אינני יודע. בכל אופן היא שלחה את המינקת שלה, והיא נפטרה מתחת למקום, לתחת לבית אל, ושם תחת האלון קברו אותה, ויקרא שמו אלון בחוד. טוב, המקום הזה ששם הוא יושב שבעה, ושם הודיעו לו על פטירתה של דבורה המינקת, אומרים חז"ל, מיד כשהודיע לו הפטירתו של המינקת, הגיע שליח נוסף. והשליח הנוסף שהגיע הודיע לו על פטירת אמו, על פטירת רבקה. אז המינקת נפטרה, ועכשיו רבקה נפטרה. תוך כדי הזמן שהוא עדיין מתעסק איתה לקבור אותה תחת האלון, הודיעו לו במקום שגם רבקה נפטרה. רבותיי, שואלים חז"ל במדרש, למה מסתירים את זה? על דבורה מינקת רבקה כתוב ותמת ותיקבר תחת אלון, ויקרא שמו אלון בחוץ. שרבקה מת, אפילו אתה לא מזכיר את זה בתורה. תכתוב, ויבוא השליח, ויאמר לו כי רבקה אמו מתה, ויבכה יעקב, וישב שבעה. שום מילה לו, אין אף מילה. על מי אתה מדבר? אתה מדבר איתי על דבורה, ותמת דבורה מינקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוץ. למה אתה לא מדבר איתי על רבקה אמנו עצמה? אומר רש"י במקום, שהעלימו את פטירתה של רבקה אמנו. המקור נמצא במדרש בתנחומה, בפרשת כי תצא באות ד'. אומר המדרש, תדע לך, אברהם אבינו כבר לא חי, יצחק אבינו לא עליכם ולא עליכם, הוא היה עיוור, הוא לא יכל לצאת, לא היה מי שיוציא אותו מהבית, גם הוא לא יצא. יעקב היה בבית אל, עשיו היה באיזשהו מקום, בכלל עשיו שנא אותה, בכלל לא רצה לבוא ללוויה, הוא הרי עקר לה בית מטרין, המדרש המדבר שהוא עקר לה את הרחם, זה המדרש שמדבר שם בפרשת כי תצא, כי הוא לא רצה, סיפורים ארוכים שמופיע שם במדרש, אז הוא לא בא, איך קוראים לו, יעקב לא בא, יצחק לא יצא, אז קברו אותה בלילה. אומר רב יויסי בר חנינה, לפי שהוציאו מיטתה בלילה, לפי כך לא פרשו הכתובים מיטתה, אלא מן הצד, דרך אגב. איפה אתה לומד את זה דרך אגב? שנאמר, ותמה דבורה מינקת רבקה, ויקרא שמו אלון בחוט, שבחו שם שתי בחיות, עד שיעקב יושב ומשמר אצל מנקתה, באה לו בשורת אמו. מאיפה אתה לומד את זה? כתוב אלון בחוט. למה לא כתוב אלון בכי? למה כתוב אלון בחוט? הכוונה שהיה כאן שתי בחיות, והשתי הבחיות האלה, אחת על מינקת רבקה, זו דבורה, ואחת על רבקה אמנו. מיד לאחר מכן, אומרת התורה, וירא אלוקים אל יעקב עוד בעודו, עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו. מה הוא ברך אותו? ברך אותו ברכת אבלים. ברכת אבלים, שואל הרב אדלשטיין שאלה מאוד יפה, הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליטה, ראיתי שהוא שואל שאלה מאוד יפה, הגמרא בכסובס אומרת, שברכת אבלים צריכה ברכת אבלים בעשורו, איך ברכת אבלים? אז הוא אומר פשוט מאוד, למה צריך ברכת אבלים בעשורו? למה? כדי שיהיה שכינתא שריעא בעשורו. אז הוא אומר, שכינתא שריעא בעשורו, זה לא אם הקדוש ברוך הוא נמצא, אם הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לנחם אותו, אז לא צריך עשורו, הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לנחם אותו, אז ברכת אבלים, לא צריך אף אחד, מספיק שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. טוב, אז הוא ברך אותו ברכת אבלים, זה מה שכתוב כאן. בא הספר אוזניים לתורה, ואומר דבר חידוש עצום, באמת חידוש עצום. הוא רוצה לומר, מיד לאחר מכן, שיעקב אבינו עוזב את בית אל, ועושה את דרכו בחזרה הביתה, הוא מגיע הביתה לחברון, שהוא מגיע הביתה לחברון, בדרך נפטרה רחל אמנו. זאת אומרת, הודיעו לו שרבקה אמנו נפטרה, ושרבקה אמנו נפטרה, כעבור כמה ימים, רחל אמנו הסתלקה לבית עולמה. אומר הספר אוזניים לתורה, דע לך, שברכת האבלים, ברכת האבלים שהקדוש ברוך הוא ניחם את יעקב אבינו, הוא ניחם אותו פעמיים. מה זה ברכת אבלים? הוא צריך לומר, ברכת אבל זה לא אבלים. מה זה ברכת אבלים? הוא אומר דבר נפלא, הוא ניחם אותו גם על רבקה, וניחם אותו על רחל אמנו שעתידה למות עוד כמה שבועות. נחמה כפולה. איפה שמעת דבר כזה? אתה מנחם מישהו לקראת מה? לקראת המוות הצפוי. הייתי פעם באיזה מקום עבודה אחד, ששם היו מקבלים הרבה אנשים שנעדרו מעבודה שבוע לפני פסח. שבוע לפני פסח. למה? כולם עשו ניקיון, אז שלחו מכתבים שהם חולים. אז הנהלת המוסד שלחה להם הודעה, לקראת מחלכתך הצפויה בתאריך הזה, מאחלים לך רפואה שלמה. היות וזה חוזר כל כך הרבה פעמים, אז הודיעו להם כבר מראש, תדעו לכם, זה אמור להיות, מאחלים לכם כבר רטרואקטיבית, רפואה שלמה לקראת המחלה הצפויה בשבוע הקרוב. מה שנוגע אלינו, מה שייך ניחום אבלים כשעדיין לא מתה? אומר הספר אוזניים לתורה, אל תתפלא, אומר האוזניים לתורה. רבותיי, רחל אמנו כאן מסתלקת, בת כמה היא הייתה, על פי סדר אוילום, היא הייתה בת 36, על פי הרמב"ן, שאומר שבת 5 ראה אותה יעקב פעם ראשונה, ועכשיו חלפו 22 שנה, אז היא הייתה בת 27. זה מחלוקת מתי הייתה החתונה. לפי הרמב"ן החתונה הייתה כשהיא הייתה בת 12, זה הרמב"ן, כך הבנו, שלכן הוא אמר, אבותך 7 שנים, כדי שתגיע רחל להיות בגיל 12, ועכשיו חלפו, על פי החשבון הזה, עוד 23, על פי החשבון הזה יש לך 12 שנה, עכשיו תוסיף לה 12 שנה, תוריד מזה את 7 מתוך 20, אז נשאר לך 13 עוד 15 שנה, אז תעשה חשבון, לפי הרמב"ן זה 27, על פי סדר עולם, שהחתונה שלהם הייתה כשהיא הייתה בת 22 שנה, אז תעשה חשבון, 22 שנה הייתה החתונה, ואז היא הייתה, תוסיף על השנים שלה, כשהוא ראה אותה פעם ראשונה היה 15, תוסיף לזה עכשיו עוד 22 שנה, יצא לך בין 36 ל-37 שנים, זה הסדר שנקרא סדר עולם. רבותיי, אם אתם זוכרים היטב, יעקב אבינו ידע שרחל אמנו לא תיקבר לידו. הבנו פעם שעברה, הבנו שבשעה שיעקב אבינו הגיע לחרן, כשהוא ראה אותה וישא את קולו ויפק, למה הוא בכה? הראו לו שרחל אמנו לא תיקבר לידו. בשנה שעברה, או השנה, אני כבר לא זוכר מתי דיברנו על זה, ושאלנו שאלה, מה כל כך חשוב לידע החתן שהיא לא תיקבר לידו? מה כל כך חשוב? עדיין לא התחתנו, עוד אין אולם, עוד אין תזמורת, או לא סמלת קלה ולא סמלת חתן, לא החליטו על שום דבר, אתה בא, תאר לעצמך, אחד מגיע למצוא להיפגש עם נערה לקראת שידוך, וברוך השם הוא הולך לסגור, מגיע השטחן ואומר לו, תדע לך, בעזרת השם שיהיה במזל טוב, אבל היא לא תיקבר לידך. אומר, רק שנייה, מה קרה? תן קודם כל לחיות איתה, איזה 80-90 שנה אחרי זה נדבר על קבורה, מה כל כך דחוף לידע אותו עכשיו, שרחל אמנו לא תיקבר לידו, מה מונח כאן? ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא הדבר הראשון שהראה ליעקב אבינו, עוד לפני שיעקב אבינו רואה אותה, אומר, אתה רואה אותה? זאת רעייתך, רעייתך שאיתה תקים את בית ישראל, אבל תדע לך, היא לא תיקבר לידך. זה הדבר הכי חשוב להודיע לחתן, זה הדבר הכי מעניין שיש כאן, פלאי פלאות. וכאן זה קורה, יעקב אבינו עוזב את בית אל וחוזר בחזרה לכיוון בית הוריו. אומרת התורה בדרך. בדרך אומרת התורה, ותקש בלידתה. הייתה כאן כישיון מיוחד בלידה, וחז"ל אומרים שהלידה הזאת הייתה לידה של שלישייה. חוץ מבנימין נולדו עוד 2 תאומות, בדרך כלל כל השבטים נולדו אחד עם תאומה, הוא נולד עם שלישייה. וזה מה שנאמר, אל תראי כי גם זה לך בן, אומר כאן רש"י, נוסף לך על בנימין, ורבותינו דרשו, אם כל שבט נולדה תאומה, ואם בנימין נולדה תאומה יתרה. אם אתם רוצים לעשות חידון לילדים בערב שבת, ואתם רוצים שקט בשבת, תשאלו אותם איזה פסוק יש בפרשה, 5 מילים עם 2 אותיות. זה כי גם זה לך בן, כי גם זה לך בן, 5 תיבות עם 5 אותיות. יש עוד 3 מקומות בתורה ככה, אבל בכל אופן, זה הדברים שיש לנו כאן בפרשת השבוע. והיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. רבותיי, בספר של בית שמואל, באבן עזר, הוא מדבר שם על ענייני שמות. אז הוא כותב שם שהשם, יש שם מאוד נפוץ אצל ציבור האשכנזים, קוראים לו שמחה בונים. שם נפוץ מאוד. אצל ספרדים אני לא חושב שזה, עוד לא פגשתי שם כזה אצל ספרדים, אבל אצל אשכנזים זה נפוץ מאוד. האדמור מגור הקודם היה אלף שמחה מגור, היה רבי שמחה בונים אלתר מגור, לאבא של הרבה, שליטה של היום. טוב, השם כתוב בספר אבן עזר, מאיפה נולד השם הזה? מאיפה נולד שמחה בונים? מאיפה זה בא? כותב אבי שמואל באבן עזר, הוא כותב דבר נפלא. שמחה בונים, אומר, אתה יודע מה זה? בונים זה בן עוני, זה השם שלו. בן עוני זה בונים, ככה כותב אבי שמואל. נו, בן עוני, אומר רש"י, מה זה בן עוני? אמרה רחל אמנו, בן צערי. איך תקרא לילד בן עוני, תקרא לו בונים על שם הצרות? כדי שלא ייחשב על שם הצרות, הוסיפו שמחה. ככה הוא כותב. אז זה שמחה, אומרים לך שם בונים, לכן קוראים לזה גם שמחה, מה שנקרא לנטרל את הבונים, לנצל את הצער. ככה כותב הספר בשמואל. בספר טיפו מן הים, הוא מביא את אבי שמואל, ואומר בדיוק להפך. הוא אומר למה? הוא אומר הפוך על הפוך. הוא אומר שמחה זה שם גם של בן וגם של בת. יש גם בת שקוראים לה שמחה. נו, אתה קורא למישהו שמחה, אז או שהגברת מסתובבת או שהגבר מסתובב. זה אותו שם, זה כמו יונה. יונה הנביא, מצד שני יש אישה שקוראים לה יונה. אז זה שמות שגם לזה וגם לזה. נו, אז אם אתה קורא למישהו שמחה, אולי הגברת? אז אומר, אם אתה קורא לבן שמחה, כדי שלא תחשוב שזה נקבה, אומר לו, זה בונים, זה זכר. אומר, שלא תחשוב שזה נקבה, אומר, זה בונים, הכוונה לזכרים, שלא תתאמה, שקראתי לה שמחה על שם נקבה, אז אומר, שמחה זה בונים, ככה הוא כותב, כדי להפוקה, שלא תחשוב שמדובר בנקבה. טוב, בקיצור, כתוב, ההיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בנוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמת רחל, ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. אלה הפסוקים שאנחנו בעזרת השם רוצים לעסוק בהם היום. רבותיי, הסיפור הזה שמופיע כאן על פטירתה של רחל אמנו, חוזר פעם נוספת בפרשת ויחי. בפרשת ויחי, כאשר יעקב אבינו מבקש מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה, בתחילת פרשת ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויקרבו ישראל בימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, שים נעתך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקבורתני בקבורתם, ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. עד כאן הדברים. מההמשך, מיד לאחר מכן, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. מיד אחרי זה, אחרי כמה ימים, הודיעו לו שאבא שלו חולה. ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, וכאן יעקב אבינו אומר ליוסף את מה שכאן הקדוש ברוך הוא ברך אותו, לפני פטירת רחל אמנו. ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי, נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי, ויאמר אליי, הנני מפרך והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת, את זרעך אחריך אחוזת עולם. אומר כאן רש"י במקום. מה אמר לו? אומר כאן רש"י במקום, תדע לך, בישרני הקדוש ברוך הוא שעתיד לצאת מני עוד קהל ועמים, ואף על פי שאמר לי גוי הוא קהל גויים, גוי אמר לי על בנימין, קהל גויים הרי שניים, לבד בבנימין, ושוב לא נולד לי בן, אלא לימדני שעתיד אחד משבטי להיחלק, מי זה? מנשה ואפרים, ואתה אותה מתנה אני נותן לך, אני מכניס עכשיו את מנשה ואפרים בתוך השבטים, נפלא ביותר. ממשיך כממשיכה התורה ואומרת, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל באור בדרך כנען בדרך, בעוד קרבת ארץ לבוא אפרתה ואגבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. אומר כאן רש"י במקום, ואני בבואי מפדן, ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני לקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך שהרי מתה סמוך לבית לחם, תדע לך שעשיתי את זה על פי הדיבור, שלא תחשוב לרגע שקברתי אותה שם כי ירד גשם ואי אפשר היה ללכת כי האדמה הייתה רטובה. לא, על פי הדיבור כבר תהיה שם, ולא תאמר שיקבו עליי הגשמים מלהוליכה ולקוברה בחברון. את הגריד היה שהארץ חלולה ומנוקבת כקברה, בקלי קלות אפשר להגיע לחברון. מה המרחק שיש מבית לחם לחברון? 35 קילומטר? כמה זה 35 קילומטר? באוטו זה חצי שעה. מה מזמן זה לוקח בכיסוס ועגלה? 5 שעות, 4 שעות, 5 שעות, ברגל זה 8 שעות. אומר יעקב אינו, הייתי שם אותה על עגלה ולוקח וקובר אותה מערת המכפלה. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לי. לא הולכתי אפילו לבית לחם. גם לא בבית כברות מסודר בבית לחם, גם שם לא קברתי אותה. איפה קברתי אותה? קברתי אותה על הדרך. וידעתי שיש בלבך עליי. אני יודע שאתה, יש לך עליי תביעה, אבל דע לך. שעשיתי את זה על פי הדיבור. למה? כדי שתהא עזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרדן ויהיו עוברים דרך שם, תצא רחל על קברה ותהיה בוכה ומבקשת אל מרחמים, שנאמר קול ברמה נשמע, והקדוש ברוך הוא משיבה ואומר יששכר לפעולתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. עד כאן דברי רש"י הקדוש בפרשת ויחי. רבותיי, הדברים של רש"י ידועים, הזכרנו אותם כבר כמה פעמים, בדברה ודאי שלא צריכים לחזור על דברים שכבר אמרנו. אני רק שואל שאלה מאוד פשוטה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר שיחה יעקב אבינו ליוסף, תדע לך שעשיתי אותה על פי הדיבור. מה קרה על פי הדיבור? כי האדם זרדן יקלה אותם, הם יעברו דרך שם. סליחה, אבל אני רוצה לשאול שאלה. ואם יקברו אותה במערת המכפלה, אי אפשר להעביר את המסלול דרך מערת המכפלה? שישנה את המסלול. בשביל שהמסלול עובר דרך שם, תשנה את המסלול. איך אומר הווייז? מחשב מסלול מחדש, תעשה מסלול חדש, תקבור אותה בבקשה במערת המכפלה, ליד יעקב אבינו, הוא האבא, הוא ירד לחרן כדי להתחתן עם רחל אבינו, זאת אשתו, ככה הוא אומר בפרשה, אתם תקראו את זה, הוא קרא שדה לצונו, למי הוא קרא? ויקרא לרחל וללאה שדה לצונו, מה אומר שם הרשי? כי רחל היא קרא של בית, נכון? בשביל זה הוא ירד, בפרשת ויגד בקסמה כתוב, אתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי, שואל הרמב"ן, שתיים ילדה לך אשתך? רחל שתיים, לאה שש, למה אתה אומר שתיים ילדה לאשתי? אומר הרמב"ן, זו אשתי, אשתי זה רחל אמנו, אז אדרבה, תיקח אותה לקבורה במקום שנקרא מערת המכפלה, יעקב יתחתן איתה, שם היא תהיה קבורה, והמסלול של נבוזרדן, תשנה את המסלול, שילכו דרך מערת המכפלה, זה 30 קילומטר בסך הכל. היא לא קבורה במיסיסיפי, היא קבורה פה במערת המכפלה. כמה מרחק זה 30 קילומטר? למה אתה צריך לקבור אותה באמצע הדרך? זאת רעייתך, בשבילה ירדת לחרן, בשבילה עבדת 7 שנים, למה היא צריכה להיקבר באמצע הדרך? כי עתידים עם ישראל לעבור דרך שמה, והיא תצא ותתפלל. אדרבה, תעביר אותה דרך מערת המכפלה, והתפללו ליד אברהם וליד יצחק וליד יעקב, וליד שרה וליד רבקה וליד רחל, וכולם יעמדו בתפילה. משמע מכאן רבותיי, שאם יקברו אותה במערת המכפלה, היא לא יכולה לצאת ולעורר החמש המים. כל מה שהיא יכולה לעורר החמש המים, זה רק אם היא קבורה כאן באמצע הדרך. וכאן אנחנו שואלים, למה? למה רק אם היא קבורה באמצע הדרך, היא יכולה לעורר חמש המים? רבותיי, בואו ניכנס לתוך העניין. כאשר אומר לו יעקב אבינו, יודע אני שיש בלבך עליי. אם אתה יודע שיש בלבך עליו, למה לא דיברת עד עכשיו? מה חיכית לרגע הזה שאתה הולך למות? 17 שנה אתה נמצא במצרים, 17 שנה, נכון? הוא הגיע בין 130 שנה, עכשיו הוא בין 147. יוסף הצדיק לא ניגש לעמוד ב-י"א מחשבן, היה יורצת של אמא שלו, לא? הוא ניגש לעמוד, אף פעם יוסף לא אמר לו, אבא תגיד לי, למה שמת אותה באמצע הכביש? למה לא שמת אותה בבית קברות מסודר? הם נמצאים 17 שנה, פעם אחת הוא לא שואל את אבא שלו, למה? מה התשובה? הוא לא שואל. למה הוא לא שואל? אתם יודעים למה הוא לא שואל? כי יוסף הצדיק בטוח שאבא שלו עתיד להיקבר ליד רחל. אין לו ספק בזה בכלל. יוסף הצדיק ילד בן 8 כשאימא שלו נפטרה. יש לו על המקום 3 אחים חדשים, אח ושתי אחיות. הוא נמצא בלוויה שאימא שלו מתה פתאום בלידה. לא חולה, לא מתכוננים, אין עובדת סוציאלית, מתה. עומד ילד קטן בן 8, יוסף הצדיק היה בן 8 שנים, נותנים לו להגיד קדיש ליד קבר פתוח של אמא שלו, הוא לא שואל על אבא שלו שום שאלות, קברו אותו שם, מה עובר לילד בראש? אמא קבורה שם, יש לי סבא שקבור בחברון, יש לי סבא רבא שקבור בחברון, למה אמא שלי צריכה להיות באמצע הדרך? אין לו שאלות, למה אין לו שאלות? כי מתי שאבא יסתלק, הדבר הפשוט שמה יהיה? אבא יגיד, תקברו אותי, בבקשה לי, אז רחל, זה הדבר הכי אלמנטרי שיש, הדבר הכי פשוט, זאת רעייתו, אתם ידעתם כי שתם ידע לאשתי, ליוסף במשך 48 שנים, מהרגע שהאימא נפטרה עד שאבא שלו נפטר, לא היה לו ספק בכלל, שאבא שלו כשהסתלק מן העולם, יצווה לקבור אותו לידה, לא היה לו ספק בכלל, מה קרה עכשיו? פתאום יעקב אבינו בא ואומר, בבקשה, שים לידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד באמת, ונשאתני ממצרים וקבורתני בקבורתם, אני רוצה במערת המכפלה. כאן התעורר יוסף הצדיק, אמר, מה? מערת המכפלה? למה לא קברת את אמא שלי במערת המכפלה? אם היית אומר שאתה רוצה להיקבר ליד רחל אמנו, אני מבין. אבל אתה לא רוצה להיקבר ליד רחל אמנו, כי אם שם תקועה באמצע הדרך, אתה רוצה להיות ליד ההורים שלך? ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, בקבורה של ההורים, אז למה את אמא שמת באמצע הדרך? למה לא לקחת את אמא איתך לחברון? אומר לו יעקב אבינו, יודע אני שיש בלבך, עכשיו התעורר לך השאלה. עד עכשיו לא הייתה לך שאלה. למה לא הייתה לך שאלה? היה ברור לך שאני כך יאמר. עכשיו שאני אומר לך, ונשאתני במצרים וקבורתני בקבורתם, אתה אומר, רגע, לא הבנתי. אז למה היא קבורה שם ולא קבורה במערת המכפלה? אומר לו יעקב אבינו, תדע לך, על פי הדיבור כבר תהיה שם. לא היה שום סיבה צדדית, יכלתי לקבור אותה בחברון בלי שום בעיה. את הגריד היה, י' מחשבן, גשמים לא היו, בקלי קלות, 5 שעות ואנחנו שמה. הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא, אתה חופר קבר, ואתה מכניס אותה לקבר כאן, על אם הדרך. למה? כי המסלול של נבוזרדן עובר שם. פירוש הדבר, שאי אפשר לנייד את המסלול של נבוזרדן, כי אם המסלול של נבוזרדן יעבור דרך חברון, היא לא יכולה לעורר החמש שמיים. איפה הכוח לעורר החמש שמיים? הכוח נמצא רק כאשר רחל אמנו נמצאת על אמצע הדרך. וכאן הבן שואל, למה? מה יש בזה שהיא קבורה באמצע הדרך, שזה נתן את הכוח, זה נתן את הכוח לרחל אמנו לעמוד ולהתפלל? כדי להבין את הדברים, בואו ניכנס ברשותכם קצת יותר לעומק. רבותיי, רחל אמנו נפטרה, ויעקב אבינו מציב מצבת אבן על קבורתה עד היום הזה. רבותיי, עד היום, 2,200 שנה מאז בריאת העולם, לא מוזכר עניין של מצבה. אין מצבה. בקושי מוזכר מישהו שמת. בקושי. בפרשת בראשית, 10 דורות מאדם ועד נוח, שם בסוף פרשת בראשית, התורה כותבת שאנשים מתו. יחקו כל אחד ואחד, והיו כל ימי ירש, 62 שנה ו-900 שנה, וימות. וכל זה וזה, אחד מת, כמה? והיו ימי מעללל, 5 שנים ו-90 שנה, ו-800 שנה, וימות. כולם מתו. איפה שמו אותם? אין פרטים. אין פרטים, שמו אותם בחברון, שמו אותם בהר הזיתים, שמו אותם בסגולה, אין פרטים. מתו. מה עשו איתם? אין פרטים. מגיעים ל10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו. סוף פרשת נוח. רשימה שכולם שמתו, אף אחד לא מת. תראו, ושלח חי 30 שנה ויולד את עבר, והכי שלח יולד את עבר 3 שנים ו-400 שנה, ויולד בנים ובנות. איפה הוא חי עד היום? איפה הוא? הם בכלל לא מתו כבר, כאן כבר לא מתו בכלל. הם הפסיקו למות. ובראשית הם 10 דורות מתו, פה כבר לא מתים בכלל. המת הבא שמופיע, מופיע ברוך השם איפה? אצל שרה אמנו. שרה אמנו מתה אמנם גם אצל תרח כתוב, בים התרח בחרן, גם שם כתוב שהוא מת. שרה אמנו מתה כבר, ברוך השם קוברים מישהו. עד עכשיו גם קבורה לא היה בשום מקום. איפה הקבר של מתושלח, מישהו יודע? איפה הקבר של נוח, מישהו יודע? היו שם ועבר, ישיבת שם ועבר. הראש השיבס הגדולים שיצחק אבינו וינקב אבינו למדו שם. איפה הציון שלהם? איפה הציון, אה? תפתחו את הציון, תעשו איזה אתר חדש. ציון של שם ועבר. אין שום דבר. לא יודעים איפה הם קבורים, שום דבר לא. נו, שרה אמנו יודעים, קערת המכפלה, קריית ארבע, אבות קבורים שם. פתאום דבר חדש. ויצב יעקב מצבה על קבורתה עד עצם היום הזה. מצבה פתאום יש. מה קרה? מה צריך מצבה? שאלת המדרש. שואל המדרש שאלה עצומה. תניא רבי שמעון בן גמליאל אומר, אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. לא עושים מצבות, אומר המדרש. לא עושים מצבות, דבריהם הם זיכרונם. כמה שמות יש למצבה? 4 שמות. הוא נקרא בשם מצבה, הוא נקרא בשם ציון, הוא נקרא בשם נפש, ונקרא בשם גולל. ככה מופיע בספר מעיינם של אבות על ענייני מתים, אז הוא מביא שם 4 שמות, יש לכל דבר יש מקור. מצבה אצל רחל היא מצבת קבורה, ציון כתוב בספר מלאכים ב', ויאמר מה הציון על אז אשר אני רואה, הקבר איש האלוקים, כתוב במשנה כתוב, נפש המת, בונים לו נפש על קברו, וגם גולל, גולל ודופק, גם זה כתוב, אז זה השמות שנמצאים למצבות. נפלא, יעקב שם למצבה, שואל המדרש, מי צריך מצבה? דבריהם הם זיכרונם, מה אתה שם מצבות? כמה עולה מצבה? 10,000 שקל, לא חבל על הכסף? מה אתה צריך 10,000 שקל? שים שם אבנים, תשים משטח של בטון, שים שלט, פה נקבר שלמה בן דוד, י' מר חשבן, שלום על ישראל, מצבה עם שירים ופזמונים על השם שלו חרוזים, מזל שיש לו רק 2 שמות, אם היה 4 זה מצבה מתקפלת בן פורת יוסף, חרוזים, שמות, מה אתה צריך את כל זה? שים בלוק עם השם שלו, למה זה משנה מצבה? שואל המדרש עצמו, ירושלמי במסכת שקלים, פרק י' א', אין עושים נפשות לצדיקים, לא עושים להם מצבות, מה כאן יעקב אבינו בא, שם מצבה לראשונה בהיסטוריה, 2,200 שנה העולם עומד, מתים אנשים לאף אחד אין מצבה, מצבה ראשונה שצצה אצל רחל אמנו, מה פשר דבר? שאלת המדרש, אומר המדרש, זה לא מצבה של רחל. היא מצבת קבורת רחל, זה מצבה של עם ישראל. המצבה הזאת של שמו זו מצבה ייחודית. מה הייחודיות של המצבה הזאת? זה מצבה שמייחדת את המצבה על כלל ישראל כולם. למה? כי רחל אמנו היא לא רק אמא. יש גם את לאה ויש גם את שרה ויש גם את רבקה. אבל האמא של כלל ישראל היא רחל אמנו. מאיפה לומדים את זה? שנאמר הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. שואל המדרש, ולמה נקרא ישראל בשם אפרים? אומר המדרש, על שמה של רחל אמנו, זה נכד שלה, אז לכן קרוי בשם אפרים. ממשיך המדרש ואומר, ותמת רחל ותיקבר בדרך. אומר המדרש, ומה ראה יעקב לקבור אותה בדרך? לפי שראה יעקב שהגלויות עתידות לעבור שם, לפי כך קברה שם, כדי שתהיה מבקשת עליהם רחמים, שנאמר, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבקה על בניה. שואל המדרש, בניה? על מי מתפללת? רק על בנימין ויוסף, שתי הילדים שלה? אומר המדרש, לא, בניה, שכל ישראל נקראים בניה. רבותיי, כל ישראל נקראים בניה? 8 מתוך ה-12 לא שייכים לה. 6 של לאה ו-2 של זלפה לא שייכים לה. איך אתה קורא את כל כלל ישראל בשם בניה? זו השאלה. בא יפה תואר שם במקום, ואומר היפה תואר, דע לך, היום אנחנו עושים מצבות. למה עושים מצבות? יש 3 סיבות, למה עושים מצבות? למה? 1, בשביל תומס כהנים, שידעו עד איפה כהנים יכולים לעבור, אם אתה תשים רק שם שלט, אז הם לא ידעו מה הגודל של הקבר. אז לכן שמים מצבה. זה לא מצדיק למה שמים על זה כל מיני פרסומות. אפשר לשים סתם בטון, ושלום על ישראל, לא צריכים שיש, יש כאלה ששמים שיש של מטבח, כאילו שאוכלים שם או משהו. טוב, בקיצור, הוא אומר, מה אתה צריך? דבר ראשון בשביל כהן, 2, שיהיה נחת רוח למת, שיהיה רישומו ניכר, שנאמר זכר צדיק לברוכה. אתה עובר ליד המצבה, אתה רואה שם כתוב, סיים את השעס 15 פעמים. 15 פעמים סיים את השעס, אתה אומר, וואו, הלוואי עליי פעמיים. אומר, אני כבר בן 70, אפילו פעם אחת, רק שייתן לי עוד נגלה אחת בסייעתא דשמיא. זה מחזק אותך. וזה, חוץ מזה, אתה מסתכל שם, כמה הוא עשה חסד, זה מעודד את כולם. 3, הוא אומר, שיבואו החיים להשתתח על קבריהם, כדי שיתפללו עליהם, כמו שמצאנו בסוטה למדלת, שהלך כלב להשתתח על קברי אבות, שינצל מעצת מרגלים. אומר הספר פרדס יוסף וקדם לו אחידה, היא מצבת קבורת רחל, למה? לפי שהקדוש ברוך הוא אמר לו שעם ישראל אמור לעבור כאן, זה המסלול, אז רחל לא צריכה מצבה. היא מצבת קבורת רחל, למה שמים את זה שם? היה צריך להיות מצבת רחל, לא קבורת רחל. כדי שידוע החיים איכן קבורה רחל, לכן הוא שם שם מצבה. למה? כי עם ישראל עמתות לעבור שם בעוד 1,000 שנה. אם הוא ישים שם שלט, יכתוב קבר רחל, יבואו הערבים יגנבו את השלט. לכן הוא שם מצבת אבנים, שם למעלה אבנים גדולות, יש מחלוקת בפסיקתא כתוב, שכל ילד שם אבן, והוא שם את האבן ה-12, כך כתוב בפסיקתא, אחרי זה רבי משה מונטיפיורי בנה קבר גדול, נפלא, כדי שידעו איפה להתפלל, עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. בא הספר בים דרך, ואומר דבר נפלא, אני לא אביא את כל המסתעפים שלו, הוא מדבר על זה בהרחבה גדולה, אני רוצה רק לקחת את הליבה. ישנה גמרא במסכת שבת, דיברנו עליה לפני כמה זמן. הגמרא בשבת קנון ב' מספרת שרבי נחמן שכר פועלים, כדי שהפועלים יחפרו קו בתוך החצר שלו, יעשו קו לצנרת בתוך החצר. תוך כדי החפירות הגיעו הפועלים לקבר למטה של רבי חי בר יושעיה, אחד מגדולי רבותינו. הגיעו לקבר שלו, אומרת הגמרא, נחר בו, התחיל לצעוק עליהם, מה אתם חופרים פה בתוך הקבר שלי? מה אתם מפריעים לנוח? קפצו שם הפועלים, ברחו כל עוד רוחם בהם, ורצו מהר לרב נחמן, אמרו, תשמע, אנחנו לא חופרים למטה, יש בית כברות תחתית, אנחנו לא חופרים שם, תחפש מישהו אחר. מה, בית כברות פה? מי קבור? מישהו צעק עליהם? בקיצור, ניגש לשם רב נחמן, שואל אותו, מה היה אתה? מה היני אומר? אמר לו, ענה רבי חי בר יושעיה. אמר לו, מה? ואתה שלם ככה, כל הגוף שלך מדבר? מה זה הדבר הזה? מה, אתה לא יודע מה שכתוב בחז"ל? אמר רב מרי, אמר, שעתיד עם צדיקאיה דאבו אפרה, צדיקים בסוף יהפכו לאפר. הרי כתוב כי אפר אתה, ולאפר אתה שוב. אמר לו, מה קרה? אתה קורא רק קהלת? בוא תראה מה כתוב במשלי. מה כתוב במשלי? ורקב הצומו הסכינו. מי שמקנה נרכב, מי שלא מקנה נשאר שלם. אני לא קינאתי, אם אני לא קינאתי נשארתי שלם. שואל אותו רב נחמן, הרי כתוב בפסוק, כי אפר אתה ואל אפרת שוב, אמר לו, הוא שעה קלה לפני תחיית המתים. לפני תחיית המתים יחזרו לאפר. אומר הספר בים דרך, רחל אמנו, הרי הזכרנו בשבוע שעבר, מה היא אמרה לקדוש ברוך הוא? מה אני שאני בשר ודם לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתי על לבושה ולחרפה, אז אני לא קינאתי לצרה שלי. אם לא קינאתי לצרה שלי, אז מה? אז אני לא קנאית. אם אני לא קנאית, פירוש הדבר שהגוף יישאר שלם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, אומר, עד היום, כמו שהמצבה עד היום, ככה הגוף שלה עד היום נשאר שלם. הגוף שלה שלם, למה? כי לא קינה באחותה. עד כאן הדברים הקצרים של הספר בים דרך, יש איזו הרחבה. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה לעמוד על נקודה נפלאה. רבותיי, בא הספר אורי ואישי, ואומר הערה נפלאה. חז"ל הקדושים אומרים שמציבים מצבה על קבורתה, למה? אתה יודע למה? כי האמא של כלל ישראל, הבן יקיר לי אפרים, מה שכתוב אחרי זה, מבקה על בניה, היא האמא של כלל ישראל. רבותיי, שואל הספר אורי ואישי, שאלה עצומה, איך יכולה להיות האמא של כלל ישראל? היא אמא של ארבע שבטים, שתיים של בילה ושתיים שלה, אין לה יותר, איך אתה אומר שהיא האמא של כלל ישראל? אומר הספר אורי ואישי, רבותיי, לרקוד מהפירוש הזה, לרקוד רבותיי, אומרת התורה בפרשת וייצא, כאשר לרחל אמנו אין ילדים, מה היא אומרת? ליעקב אבינו, הבה לי בנים ועם עין, מתה אנוכי. ואז מה קורה? היא לא מצליחה ללדת, למרות שמתה אנוכי. מה קורה אחרי זה? אומרת לו, רחל אמנו, הנה אמתי בילה בו אליה, ותלד על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה, ותיתן לו את בילה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב אתר בילה ותלד יעקב בן. ותאמר רחל דנני אלוקים, וגם שמע בקולי, וייתן לי בן. על כן קראה שמו דן. למי נתן בן? הבן היה לבלהה. מה אומרת נתן לי בן? מה הפירוש? ברגע שאני נתתי את בלהה ליעקב, אז הבן מתייחס למי? אליי. אז זה בן שלי. אומר הספר אורי ואישי, רבותיי, רחל אמנו נתנה את הסימנים לאחותה הגמרא בו בבסרה קכ"ג, כשהיא ראתה שלאה יוצאת לביזיון והולכת להתבזות כי אין לה את הסימנים, היא באה לאחותה ומסרה לה את הסימנים. בלי הסימנים האלה יכלה להיכנס הבית של יעקב אבינו? שום סיכוי אין שתיכנס הבית של יעקב אבינו. למה היא נכנסה לבית של יעקב אבינו? כי מסרה לה את הסימנים. אם מסרה לה את הסימנים, היא אמרה, בבקשה, כנסי לבית של יעקב, אני נותנת לך אישור כניסה. מה איתך? אני בחוץ. אם היא מסרה לה את הסימנים, ובזכות זה לאה נכנסה, כל הילדים שנולדו ללאה שייכים למי? לרחל אמנו. עכשיו שניים יולדו לזלפה. למה? כי זלפה נתנה, לאה נתנה את זלפה ליעקב אבינו. אבל כל מה שלאה קיבלה רשות להיכנס לבית של יעקב אבינו זה רק דרך הסימנים של רחל אמנו. אז גם הילדים של זלפה נחשבים אצל לאה, אבל מלאה שייכים לרחל, אז הכל נזקף אליה. אם הכל נזקף אליה, רחל מבכה על בניה. מה זה בניה? יש לה רק ארבע? מה התשובה? אם היא מסרה לה את הסימנים, אז הכל שייך לה. לכן רחל אמנו היא אמא של כלל ישראל. ויצב יעקב מצבה על קבורתה עד עצם היום הזה, שואל המדרש, מה אתה שם לי מצבות? דבריהם הם זיכרונם. מה התשובה? התשובה היא מצבת על קבורתה, זה הקבר של עם ישראל. קבר של עם ישראל, כן. למה? כיוון ששם קבורה רחל שמסרה את הסימנים ללאה אמנו, אז כל הילדים של לאה נזקפים אליה. אומר הספר אורי ואישי, קבר רחל גימטריה ישראל עם הכולל. קבר רחל זה עם ישראל, זה ויצב, תקראו אותו גימטריה. פירוש הדבר שהכוח של רחל אמנו, מהו הכוח? הוא הכוח של כלל ישראל. זו הגימטריה שיש לך, 541, זה הגימטריה, קבר רחל 540, ישראל 541, עם הכולל, זה הגימטריה. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה ללכת לדבר שאפשר לקבל רעד, רעד בכל הגוף ממה שכתוב כאן. הגאון מווילנה בתיקון הזויר, הגאון מווילנה בביורו לתיקון הזויר, כותב הגאון מווילנה. דע לך, שהיום השראת השכינה שנמצאת, איפה השראת השכינה הכי גדולה שיש היום? חז"ל אומרים, איפה? כותל המערבי. אומר הגאון מווילנה, עיקר השכרו עשה שכינה בקברה של רחל אמנו. עיקר השראת השכינה בדור הזה בקברה של רחל אמנו. גאון מווילנה רבותיי. בוא נלך הלאה. מאיפה הוא מביא את זה? תיקון הזויר, תיקון באב. דף חפה אלף עמוד אלף. אומר הזויר, כתוב בדרך אפרטה, כותב הזויר, דע כבור הסרוכל, דהי בפרש הסרוכים, ועלה יתמר, מיתנני במדבר מלון אורחים. מי זה מלון אורחים? איזה אורחים מתארחים בקבר של רחל אמנו? כותב הזויר הקודש, אינון טריין משיחים. אתם יודעים מי גר באוהל של רחל אמנו? שתי המשיחים, איזה? משיח בן יוסף, משיח בן דוד. דמיתמן, משמה, כעברין כדעתן למפרק לישראל. כשהם באים לגאול את ישראל, מה תחנת היציאה לדרך? מאיפה הם יוצאים? קבר רחל. קבר רחל הוא תחנת המוצא של המשיח. משם אומר הגאון מווילנה, שם עיקר השראת השכינה. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן. למה אמא של כלל ישראל? תשובה היא כי השראת השכינה נמצאת אצלה. שם נמצאת השראה, היא האמא של כלל ישראל. אז השראת השכינה נמצאת שמה. רבותיי, בא הספר תפארת התורה של הרב פינקוס זכר צדיק לברכה, ומאיר לנו באור יקרות, רבותיי, אור חדש על ציון תאיר. בשבוע שעבר, כאשר רחל אמנו כל כך רוצה ילדים, ויודעת שדודאים עתיד לתת ילדים, יש בזה סגולה, היא רואה וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ותאמר רחל אליה, תני נא לי מדודאי בנך, תני לי בבקשה, אני רוצה ילדים. ותאמר לה, מעט קחתך את אישי לקחת גם את דודאי בני. ותאמר רחל, לכן הלילה יש לך תחת דודאי בנך. וכך היה. שואל הרב תפארת התורה שאלה עצומה, איך רחל אמנו יכולה להגיד דבר כזה? לכן יש לך בלילה. רבותיי, גמרא מפורשת, מסכת שבת, דף נ"ה עמוד ב', אומרת הגמרא, כאשר אחרי שרחל אמנו נפטרה, נקרא השבת, מה עשה יעקב, מה עשה ראובן? הלך ובלבל יצועי אביו, אומרת הגמרא בשבת, שני יצועים הוא בלבל. איזה יצועים הוא בלבל? גם יצועו של יעקב אבינו וגם יצועה של השכינה. אומר רש"י שם בשבת נ"ה, כך היה יעקב עושה בארבעת אוהלי נשיו, מעמיד מיטה לשכינה ומעמיד מיטה לעצמו, ובאותו אוהל שהוא רואה את השכינה אולן שם באותו לילה. שואל התפארת התורה, אז איך יכולה רחל לומר, לכן יהיה איתך הלילה? איך את יכולה לקבוע? את תגידי איפה השכינה? את הבעל הבית של השכינה? את כפופה לשכינה, לא השכינה כפופה אלייך? איך את יכולה לומר, לכן יהיה מחר לילה? כותב הספר תפארת תורה, פשוט מאוד כתוב בזוהר, רוחל דה שכינתה, רחל היא השכינה בעצמה, היא המייצגת של השכינה. אם היא המייצגת של השכינה, היא אומרת לך, הלילה הוא יהיה כאן. מאיפה את יודעת? כי אני המייצגת של השכינה, ואני אומר לך, כאן יהיה הלילה. רחל אמנו זה הייצוג של השכינה. כותב הגאון רבי יצחק אייזיק חובר, בפסחי שאורים על הפסוק, ויהי אור, כותב לנו רבי יצחק אייזיק חובר, ויהי אור גימטריה חוכל, 238, ויאור דאו הערת השכינה, השכינה, ויאור, מי זה ויאור? זה רוחל. אומר הארי הקדוש בפרשת ויחי, מתה עליי בדרך בעוד ראשי תיבות מערב. מערב גימטריה, לומר לך ששכינה שורה במערב. רחל היא השכינה, היא המייצגת של השכינה. רבותיי, מי שאומר תיקון חצות יודע, יש תיקון רחל ויש תיקון לאה. תיקון רחל, הכל מכוון כנגד השכינה. מי שאומר תיקון חצות יודע את זה, כי הכל רחל היא המייצגת את השכינה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. היסוד הגדול שכתוב כאן, שרחל אמנו הציבו מצבה על קבורתה עד עצם היום הזה, כי היא המייצגת של כלל ישראל. איך היא מייצגת? היא מסרה את הסימנים לאחותה, אז כל שמונת האחים נקראים שלה, אז היא אמא של כלל ישראל, היא לא אמא פרטית, היא האמא רחל מבכה על בניה, הבן יקיר לאפרים, הכל שייך לרוחל אמנו. רבותיי, עכשיו בואו נלמד פסוק בברכה שברך הקדוש ברוך הוא את יעקב אבינו בברכת האבלים. מה הוא מברך אותו? גוי וקהל גויים יהיו ממכה. מה זה גוי וקהל גויים? מה אומר רש"י? גוי הכוונה לבנימין, וקהל גויים הכוונה למנשה ואפרים. אבל לפני גוי וקהל גויים, מה כתוב בפסוק? ויאמר לו אלוקים שמך יעקב, לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל. רבותיי, מה השתנה פה? אתם שמתם לב מה השתנה? בנימין הוא היחידי שנולד כשאבא שלו כבר נקרא בשם ישראל. עד כל ה-11 שבטים קודם נולדו כשלאבא שלהם קוראים יעקב. בנימין הוא הראשון שנולד תחת השם ישראל. מה זה משנה? בוא נלמד למה זה משנה. במגילת אסתר, כאשר מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אומר להם מרדכי, מדוע, שואל, מדוע אומרים לו עבדי המלך, מדוע אתה עובר על מצוות המלך? רב לוי אומר, אומר להם מרדכי, משה רבינו הכתיב לנו בתורה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ורשע זה עושה עצמו עבודת כוכבים, ולא עוד, אלא שאני אסתרגין של הקדוש ברוך הוא, אני דגל שלו, שכל השבטים נולדו בחוץ לארץ, וזקני בנימין נולד בארץ. אמרו לו, ונאמר, לאמן את דבריך, נגיד לאמן, שנאמר ויגידו לאמן. אומר לאמן, אמרו לו, זה כנו יעקב השר אבא רבא, השתחווה לסבא שלי לאיסו. אמר להם מרדכי, ועדיין לא נולד בנימין. מה הוא רוצה? בנימין עוד לא נולד, מה אתה רוצה? לכן בנימין לא השתחווה לאמן. שואל הספר חקרי לב, במאמרים שלו על פורים. בנימין לא השתחווה כי הוא לא נולד, ואם הוא כן היה נולד, אז ודאי שהוא היה משתחווה. מה אומר לו? עדיין בנימין לא נולד. לכן מה? במציאות הוא לא השתחווה כי הוא לא נולד. אבל אם הוא היה שמה, הוא ודאי נולד. אומר הספר חקרי לב פשוט מאוד. בנימין אמר לו, גם הסבא שלי לא היה משתחווה. איזה סבא? לא בנימין, ינקב. אתה יודע מי השתחווה? יעקב אבינו השתחווה בפני עשיו. ישראל לא משתחווה לאיסוב. אין מציאות כזאת, שכח מזה. יעקב אבינו, השם השפל, משתחווה. ישראל לא משתחווה. הסבא שלי לא השתחווה, כי הוא לא היה שם. גם הסבא רבא שלי לא היה משתחווה. כי כל ההשתחוויה הייתה כי קראו לו יעקב, עכשיו קוראים לו ישראל. ישראל לא משתחווה. אם ככה, אולי, יש לומר. אומרת הגמורה ביומה, בדף י"ב, אומרת המגילה בחבר, מה היה בחלקו של יהודה? הרבית, הלשכות, העזרות, ומה היה בחלקו של בנימין? האולם וההיכל ובית קודשי הקודשים, ורצועה קטנה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנסת בחלקו של בנימין, ובא מזבח בנוי. והויו בנימין הצדיק מצטער עולהו בכל יום לבולו. בנימין הצדיק היה מצטער כל היום לבלוע אותה, שנאמר, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. למה זכה בנימין להיות אושפזי חנשכינה, שואלת הגמרא? שזכה שארון יהיה בחלקו, אתה יודע למה? כי הוא כל היום מסתופף לבולה. שאלתי את עצמי שאלה, מה אכפת לו, מה קרה? הכל שלו, החתיכה יוצאת של יהודה. אומר בנימין, בית המקדש זה מקום שמשתחווים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו קוראים ממשתחווים. מי שהשתחווה בפני איסוף, לא יכול להיות לו חלק. יהודו השתחווה, אני רוצה שכל המקום הזה של בית המקדש יהיה שלי. למה הכל יהיה שלי? כי אני לא השתחוויתי, כי אני נולדתי מישראל, וישראל לא משתחווה. אם ככה בסייעתא דשמיא אולי, אומר לנו הגר"א, עיקר השראת השכינה אצל רוחל אחרי החורבן. למה? כי עיקר השראת השכינה הייתה אצל בנימין, ובין כתפיו שכן, לכן זה נמצא היום אצל רוחל. אם ככה רבותיי, הגענו לסיום העניין. בשבוע שעבר הזכרנו את מה שאמרה רחל בפני הקדוש ברוך הוא. בא יעקב, אברהם אמר עשיתי עקידה, בא יצחק אמר עקידה, בא יעקב אמרתי מסרתי נפש, בא משה ואומר מתרתי מה? 40 שנה נשאתי אותם כאשר עיסה עומדת היונק. בא רחל ואומרת, ומה אני שאני בשר ודם לא קינאתי באחותי, מסרתי לה את הסימנים, אתה כלך מלך אל חי וקיים, מפני מה קינית לצרה שלך? ומה? לעבודת כוכבים שאין בה ממש? והגלית את בניי ונרגו בחרב ועשו בהם אויבים כרצונם. מיד נתגלגלו רחמוב של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם. רבותיי, למה רק היא יכולה ללמד סנגוריה? הבאנו בשבוע שעבר את הפסוק בפרשת ויצחנון, שהקדוש ברוך הוא נקרא כל קנה. מה הוא נקרא כל קנה? כי הוא מקנה על עבודה זורה, אומר רשי. כותב הרמב"ן בפרשת סיטרוי, ולא תמצא בכתוב בשום מקום שיבוא לשון של קנאה בשם הנכבד, כי אם בעבודה זרה בלבד. וכך כותב הרמב"ם במורה נבוכים, לא תמצא בכל התורה ובכל ספרי הנביאים לשון חרון אף, ולא לשון של קנאה, אלא בעניין עבודה זורה. באה רחל אמנו ואומרת, אני הסרתי מעצמי מידת הקנאה. אם אני הסרתי מידת הקנאה, אתה ריבונו של עולם, מה אתה מקנה? לכן לא עוזר לנו לא הקידה, ולא עוזר לנו מסירות הנפש של יעקב, ולא עוזר לנו משה רבינו. מה? להסיר את מידת כל קנה ונוקם, צריכים מישהו שביטל את מידת הקנה. אם אלה הדברים, רבותיי, בוא נראה דבר נפלא. רחל אמנו מתה. למה היא מתה? הגיע הזמן שלה למות, אבל חז"ל מביאים דבר נפלא. בגלל שבפרשה הקודמת רחל אמנו גנבה את התרפים, אמר יעקב אבינו, את אשר תמצא את אלוהיך לא תחיה. יוצא שרחל אמנו למה מתה? כי היא לקחה את התרפים של עבודה זורה. רבותיי, תראו איזה שלמות יש לה במידת הקנאה. לקנות באחרים זה דבר פסול. אומרת רחל, אני לא קינאתי. לא קינאתי, מסרתי לה את הסימנים. כתוב, ותקנא רחל באחותה, במה היא קנאה? במעשה הטובים, כי זה קנאה סופרים, תרבה חוכמה. איזה קנאה היא רצויה? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי, בקנאו את קנאתי בתוכם. היא קנה את הקנאה ולא חיליתי את בני ישראל. איפה הייתה רחל אמנו קנאית? לקחה את התרפים של אבא שלה, התיישבה עליהם, אומר יעקב, את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, לכן היא מתה. יוצא שרחל אמנו מושלמת במידת הקנאה. מצד אחד היא לא מקנה באחותה, מצד שני מקנה באחותה במעשה הטובים, ומצד שלישי היא קנאית לעבודה זורה, וזה היא מתה. באה רחל אומרת ואומרת, ריבונו של עולם, רק אני יכולה לבקש על זה. למה? למה החרבת את בית המקדש? למה החרבת? כי מנשה העמיד צלם בהיכל ועל ארבעה פרצופים, אז זה החרבת. אומרת רחל, אתה מפעיל את מידת כל קנאה, אני יכולה לבוא ולסנגר. למה? כי אני השלמות של ביטול מידת הקנאה. איפה? כי מסרתי את הסימנים לאחותי, ואני שלמות של מידת הקנאה, כי קינאתי קנאת השם צבקות בלקיחת התרפים, אז אני המושלמת במידת הקנאה, רק אני יכולה ללחם את הקדוש ברוך הוא. אם ככה בסייעתא דשמיא, הגענו לקו הסיום. כותב הרמב"ן בפרשת ויחי, רחל לא הפסידה כלום, כלום. אני אומר כלום, כמובן שצריך ביור במילים שלי, אבל לא הפסידה כלום. שבוע אחרי החתונה עם לאה, התחתן עם רחל, היא יכלה להפסיד את הכל. יכל יעקב אינו להגיד, לא רוצה אותך, לא רוצה את לאה, מגרש אותה ושלום על ישראל. יעקב לקח אותה כעבור שבוע, ברוך השם, התחתן איתה, הכל בסדר גמור. כותב הרמב"ן, דבר אחד הפסידה. מה הפסידה? את מקום הקבורה ליד יעקב אבינו הפסידה. למה? כי באותו רגע שיעקב קידש את לאה ראשונה, אז מי זכה במקום הקבורה לידו? לאה אמנו, כי התחתנה איתו ראשונה. אז המקום במערת המכפלה אוטומט נרכש למי? לאה. באותו רגע שהוא התחתן עם לאה, החתונה הייתה כדין, אבל אחר כך שהוא לקח את רחל, הוא כבר התחתן עם שתי אחיות. אומר הרמב"ן, שתי אחיות? אסור להתחתן עם שתי אחיות. אומר הרמב"ן, זה רק בארץ ישראל קימו אבות את כל התורה. בחוץ לארץ הם לא קימו. פירוש הדבר שבחוץ לארץ הוא יכל לעשות אותה. אבל ברגע שהם הגיעו לארץ ישראל ועומדים לחזור בחזרה לאיפה? למקום של יצחק אבינו. יוצא שעכשיו הוא לא יכול להיות עם שתי אחיות. אז מי מת הראשונה? רחל אמנו. למה רחל אמנו ראשונה? כי היא זאת שמביאה את האיסור של שתי אחיות. היא זאת שמביאה, כי היא נשואה לו. והיות והיא נכנסה אחרונה, אז היא יוצאת ראשונה. היות והיא נכנסה שנייה, אז היא מתה ראשונה. אז במערת המכפלה היא לא יכולה להיקבר. למה היא לא יכולה להיקבר? כי ברגע שהוא קידש את לאה, לאה זכתה בקבר, אומר הרמב"ן. מצד שני גם לא יכולה לקבר לידם. למה? כי זה מעורר קטרוק של שתי החיות. אתה רואה שיעקב אבינו בגמרא פסחים קוף יוטט אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך אומר לאברהם לזמן, אומר אברהם אני לא יכול, למה אני לא יכול? כיוון שיש לי בן ישמעאל. אומר לי יצחק תזמן, אומר אני לא יכול, יש לי בן עשיו. אומר לי יעקב תברך, אתה הבנים שלך טובים, אומר אני לא יכול, למה? כי לקחתי שתי החיות. אז לקבור אותה שם אי אפשר, למה? כי זה מעורר קטרוק של מה? של לקיחת שתי החיות. לכן באותו רגע שהיא מתה, אומר הקדוש ברוך הוא, קבור אותה פה. למה? כי אם תקבור אותה במערת המכפלה, אף אחד לא ידע שהדבר היחיד שהפסידה זה קבר. למה הפסידה? כי נתנה לך אותה את הסימנים. אבל אם אתה קובר אותה כאן על אם הדרך, כל אחד שואל למה היא פה? אתה יודע למה היא פה? כי נתנה לך אותה את הסימנים. אם נתנה את הסימנים לך אותה, אז היא איבדה את מקום הקבר. אם איבדה את מקום הקבר, היא לא יכולה לקבר שם. תקבור אותם ביחד, אתה לא יכול. למה? כי זה שתי החיות, אז חייבים לקבור אותם בדרך. כשיעברו ליד הקבר שלה, היא מצבת קבורת רחל עד היום הזה, יעמדו שם והתפללו, אומר הקדוש ברוך הוא שם, במקום הזה, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם. למה? כי את יודעת להסיר את מידת הקינה, את יודעת להסיר את הקינה האמתית, ויודעת לקנה קינת השם צבקות. אומר הזוהר, שתי המשיחים יוצאים מאיפה? יוצאים במדבר מלון אורחים, מי זה האורחים? משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אומר הגרוש, שם עיקר השראת השכינה. כולנו יודעים שאחר שנכבשה, נכבש הקבר של רחל אמנו, הגאון רב חיים שמואלביץ ניגש לקבר ואמר, רחל, הקדוש ברוך הוא אומר לך, מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, ואני אומר לך, רב חיים שמואלביץ, אנא ממך, תמשיכי לבכות, תבכי, תבכי, עד שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלך, וישלח לנו משיח צדקנו, במהרה ובימינו אמן.